אנחנו מדברים על ארבעה מלאכות, קצירה וצירה, נטיעה, זריעה וחרישה, כשבתורה לא מוזכרת לא חרישה ולא נטיעה. בסדר? אנחנו, אני רוצה להתרכז בקצירה ובצירה בהתחלה, למרות שבפסוקים קצירה ובצירה מופיעים אחר כך. בוא, אני רוצה ללמוד חומש. מי שלא יודע, זה השבוע, פרשת השבוע הקודמת. פרשת דעה. עכשיו כתוב שם כך. צריכים פה לשים לב לכל הפרטים פה. כתוב כך. דבר בני ישראל, ואמרת להם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. זו מצד עשה. אנחנו בדף, כשנגיע למהות וגדרי המלאכה, אני צריך להבין מה זה ושבתה הארץ שבת להשם. טוב, אני ממשיך לפסוקים. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ועשת את תבואתה. זה גם לא, אין פה שום הוראה. זה מה עושים שש שנים. אותנו מעניין הפסוק הבא. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. תזרע זה עבודת קרקע, תזמור זה טיפוח העצים והאילנות, פסוק ה' זה הפסוק שלנו. את צפיח קצך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לכם. עכשיו, כשאני קורא את הפסוק הזה בצורה הכי פשוטה שלה, בלי להיכנס מה זה ספיח, ספיח כצירך, תעזבו את המילה ספיח, נעזור גם את המילה ענבי, את המילה נזירך, ענבי נזירך. בוא נתמקד על שתי המילים, לא תקצור, לא תבצור. מה אתה מבין מכאן? שאסור בשמיטה לקצור ולבצור את הפירות. עכשיו, מה זה לקצור ומה זה לבצור? קצירה זה בתבואה, בצירה זה בענבים. אבל מיד, כל המפרשים אומרים, בצירה בענבים, או אורה בתאנים, או כל מיני שמות, גודל, כולם זה אותו דבר. הם אסורים מדאורייתא. עכשיו, אותנו מעניין הלא תבצור ולא תקצור. כשאני קורא את זה בצורה הכי פשוטה, מה אתה מבין? לא קוצרים פירות. ממנה יוצא שבשנת השמיטה אסור לאכול פירות. קשה או לא קשה, אבל זו, ככה, זאת ההבנה.
אולי אפשר לחכות שהם יפלו מעצמם, ואז.
כמה יפלו? עכשיו, פסוק וב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז זאת אומרת שכן מותר לאכול. סתירה בין הפסוק. התשובה לסתירה הזאת זה שלוש או ארבע שיטות בראשונים. עם רמב"ן ענק פה, שהוא חולק על הרמב"ן ועל רבנו תם. זה עכשיו מתחיל לצאת לדרך. בסדר? אומר רש"י, אף על פי שאסרתים עליך, לא באכילה או בענה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים בה, אתה ושכירך ותושבך. רש"י פה נתן לי את הגדר. הגדר בשנת שמיטה, הכל מותר. אבל גם הכל אסור. מה קרה? אם אתה לא מתנהג כבעל הבית, הכל מותר. אבל אם אתה מתנהג כבעל הבית, הכל אסור. אז לפי זה יוצא שמה שכתוב לא תקצור ולא תבצור, זה לא תקצור ולא תבצור בתור בעל הבית. נשאר כוח שהבאת, כי תכף אני נכנס לרמב"ן ללמוד אותו. את הרמב"ן יוצא בפנים לעשות. אמרנו, עכשיו 11 בלילה מתחיל רק היום, אז אנחנו עננים להיכנס לסוגיות בפנים. טוב, אני רואה כבר, טוב, כן. הנה, הביאו, מספיק, בוא, שבו. מי שיודע שהולך להירדם, הוא יכול ללכת להביא, אני יודע, חמי, לא יודע, מה אוכלים אצלכם בתור רב?
צ'ון.
צ'ון, זה מעורר או ממרדים? אני לא יודע כבר מה...
נחלוק את המסכים,
אני לא יודע. אני חושב שלא זה ולא זה, סתם ככה, והתלהבות והכל זה... בסדר, לא נעשה. כשלומדים מתלהבים, אז כבר העייפות מתפוגגת, הראייה ממנת, העייפות, ההתחלות, לא יודע. טוב, אז זהו. אבל אני רוצה שנבין את הבעייתיות. לפני שכנס בפנים, ככל שנבין את השאלה באופן יותר בהיר, ככה נוכל לראות את המקורות בפנים יותר טוב. אז עוד פעם, מה השאלה שלנו? אתה אומר, לא תבצור ולא תקצור, ורגע אחרי זה אתה אומר לי, לא אוכלה, אז כן מותר לקצור ולאכול. ברש"י נתן את הקריטריון. הקריטריון הוא, אל תתנהג כבעל הבית. אז מכאן ואילך יש לי את המבנה של מלאכות שמיטה, לא להתנהג כבעל הבית. פירושו של דבר תקצור, אבל תקצור באופן שונה מהרגיל. מה?
כמה שאתה צריך.
אז תן לי הגדרות הלכתיות, אתה לא יכול להגיד לי כמה שאתה צריך. אז כמה שאני צריך, זה שני, גם לסחור וגם למכור וגם להרוויח כסף.
לא, לא בכמות מסחרית.
או.
זה שבת, תגיד לי שבוע.
אחרי שגרנת העניין פה, הנקודה כדלהלן. מותר לקצור, אבל באופן שלא תהיה כבעל הבית. עכשיו, בהלכה לא משאירים דברים באוויר, מגדירים בדיוק מה אני צריך לשאול. בסדר? אז רש"י, עדיין ברש"י, אני תכף כבר נעבור לרמב"ן, אני עדיין ברש"י, אומר רש"י כך, מישהו למד פעם רש"י? למדתם? זה היה רק שבוע שעבר. למדת רש"י על החומש או לא? מה? זה רק שבוע שעבר, זה לא עבר הרבה זמן. מה אומר רש"י על עניין של לא תקצור? הוא אומר ככה, לא תקצור להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא הפקר יהיה לכל.
אתה לא יכול לקצור לאוצר.
זהו, אותו לא תבצור אותם אינך בוצר, אלא מן המובקר. מה פירוש אלא מן המובקר? המילים ברש"י הן סתומות, כי רש"י מדבר קצר. עכשיו, רמב"ן ורש"י עם אותה שיטה. למרות שהרמב"ן חולק על רש"י, אבל הלכה למעשה הוא כמו... אז בוא נצא לדרך. בוא נצא לדרך. אז אני לחוץ, כי יש המון מה לקרוא פה, ואני עוד רוצה גם להגיע קצת למדנות, לא רק לסכם. כשהוא יסכם, מה אתם צריכים אותי? תקראו. אני סתם, אבל... קצת ככה עיון, משהו. אז בוא נראה. אומר ככה. אני נראה את הרמב"ן, קצת בדילוגים על פסוק ה. את ספיח קצירך. הוא תמיד מצטט את רש"י בהתחלה. מישהו מכם קרא פעם את ההקדמה של הרמב"ן על התורה? מה הוא אומר לרש"י? אומר, אני עם רש"י באהבה נסתרת ותוכחה מגולה. מה, אני נכנס בו, אבל אני אוהב את רש"י. זה ההגדרה שלו כלפי רש"י. כך הוא אומר את זה, אני רואה שאני אוהב אותך. אבל אף על פי כן, אני לא נכנס בך.
תוקף כך שהוא מעריך את רש"י.
ודאי, וכשהרבן נכנס ברש"י, אז הוא נכנס. וואו,
הוא
כן
נכנס
באבן עזרא. אגב, לא, עם אבן עזרא הוא גם אומר הביטויים. הרש"י הוא לא אומר. הרש"י הוא לא אומר, כלום. מכבד.
זה ביטוי, אני חושב אפילו בשבת.
הוא גם מתייחס אליו בצורה מכובדת. בוא נראה.
הרב, הנה, בפסוק ט' הוא כותב, והנה הרב מפני בקיאותו בתלמוד והכל לפניו כשולחן ערוך, אין לו חושש וסותם הברית.
אז זה בכבוד, בצורה מכובדת.
רש"י אומר, אין לו בעיה לעשות את הברית. אני צריך עכשיו לבוא ולפרש את מה שרש"י עשה.
נכון. האמת היא, גם רמב"ן, גם חידושי הרמב"ן על הש"ס, הוא הרבה פעמים לוקח את רש"י ופרש. וזה רמב"ן שפרש את רש"י, זה מראה מי זה היה רש"י.
זה מלחמות השם זה הרמב"ן?
לא, זה גם, מלחמות השם זה על הריף. אבל חידושי הרמב"ן על הש"ס, הוא הרבה פעמים מפרש את רש"י. סתם להבין מה זה רש"י. כי דרך עוצמת הרמב"ן, אז מי זה רש"י. רמב"ן היה מביא לרעי. הוא היה הוא שילב בתוך האישיות שלו את כל חכמי צרפת, את כל חכמי ספרד, את כל השעס, ומחדש פני הלימודי הקבלה בעם ישראל. הרמב"ן, וחוץ מזה הוא היה גם מנהיג ציבורי ורופא
ויכוחים.
טוב, אז אומר ככה, אצלה קצירך, אפילו לא זרעת עכשיו יש פה את המילה ספיח. מה זה המילה ספיח? אומר רש"י, ספיח זה דברים שגדלו מאליהם, לא תקצור, להיות מחזיק בו כשאר קציר על ההפקר יהיה לכל. נזירך שהנזרת והפרשת אותם מבני האדם ולא הפקרתם. או פה עכשיו מגיע הנושא שלנו, פה מגיע הנושא שלנו. אומר רש"י, מה זה ואינווה נזירך? זה ענבים שאתה עבריין בהם, אתה שמרת אותם, שמת גדרות מסביב, לא נתת לאף אחד להיכנס לשם, ועכשיו הענבים הטובות המשובחות האלה, הענבים המשובחים האלה, הם צמחו, הם גדלו, ואתה רוצה לכם לקצור ולמצור אותם. מותר או אסור? מה התשובה?
אסור לך לקצור אותם.
התשובה היא שמותר לך לגמרי.
את הנזירים?
כן.
אני חבות זה רגע מנהפקר.
אבל לא הפקרתי. עכשיו זה לא מופקר. רגע, איך מה אמרת לי? אינך בוצר אלא
מן ההפקר.
אתה לא בסדר, אין לך רש"י אמיתי.
יש לי פה גם רש"י.
ומה כתוב ברש"י אמיתי?
בוצר אלא מן המופקר.
מה זה מן המופקר ומן ההפקר? מה קורה פה?
כמו הפעם
אתה
עושה גידור.
או, אומר רש"י, זה הרמב"ן יסביר את רש"י בהמשך. הכוונה היא ככה, אומנם עשית אתה עבריין, ואתה לא אתה לא הפקרת את שדך. כשאתה בא לשדה כבעל הבית, עצור, אסור למצור, אל תיגע בכלום, תפקיר את הכל ותודיע לרבים, חבר'ה, יש פה פירות בחינם, מי שרוצה שיבוא לקחת. אז אנחנו נתיר גם לך לקצור רגיל, למצור מהפירות באופן רגיל. אני לא מחייב אותך לעשות שום שינוי באופן הבצירה. כך מזמרה, תביא טרקטור, תחנוך, אבל תרשה לא עוד אנשים לבוא לקחת.
כלומר, אני חושב כאן בינה להביא את החבר'ה שיהיו בדיכון.
לא, מדברים פה על רמאים. לא, על אמת. הפקר זה הפקר, אמיתי, אמיתי. סיפור שכנראה זה היה נכון. אני חושב שזה לא נכון, כי זה לשון הרע. אומרים ש... אדם היום יש מצבים שגם היום צריך להפקיר פירות שביעית או יין של שמיטה, מפקירים את זה כי אחרת יהיה אסור להשתמש בו. זה היה יהודי שהיה לו בבית הרבה ארגזים של ינון, והוא צריך להפקיר אותם. עכשיו להפקיר מפקירים אמיתי, באמת, לא בצחוק. עכשיו הוא צריך להוציא את כל הארגזים החוצה לרחוב ושם להפקיר אותם. עכשיו הוא התעצר, היה קשה לו להוציא את כל הארגזים החוצה, אז הוא קרא לשלושה אנשים, אחד מהם היה קרוב משפחה שלו, ואמר, אני מפקיר את כל הבית עם כל מה שיש לו. אז הוא אמר לו, אמיתי, אמיתי, זה הלכה. אותו קרוב משפחה רץ, ואמר, אני זוכה בבית. עשה פעולה בבית, הוא אומר, עכשיו אני
קיבל את הבית.
בהלכה, תקעה מסמר, חזקה, עכשיו הוא אומר, בבית שלי. כשהוא בא לכנס לבית, אמר לו, אדוני, זהו, זה שלי הבית. זכית. הלכו לדין תורה, והוא זכה. באמת הבית נשאר. אז זה לשון הרע. כי זה נקרא, הוא לא חרבה ירושלים, כי הכל התנהל על פי דין תורה. זה דין תורה, אין מה לעשות.
זה נבזות.
אומרים שזה היה מעשה אמיתי. ככה אומר. אבל ההפקרה צריכה להיות אמיתי.
ככה מפקיר. קרוב משפחה הוא לא פסול לנתו.
לא עדות, הפקרה. ההפקר צריך להפקיר לפני שלושה אנשים. אז גם פה, למעשה הוא צריך לפתוח את הזה, לתת לכולם לבוא ולהתחיל לחתוך מהפירות האלה. ככה, זה מה שאומר רש"י, והרמב"ן, אני מקדים בעל פה, הרמב"ן מסכים. במה הוא חולק על רש"י? הוא רק חולק על רש"י בפירוש המילה אינווה נזירך. המילה נזירך פירוש ענבים שמופקרות מראש. כי הרמב"ן אומר שמבחינת פשט המילים יש פה תמיד מילים כפולות. עץ פרי שהספיח צריכה לא תקצור, פה מדבר ספיח, זה צמח מעצמו בלי שמירה. אז גם ענבי נזיריך מדובר בענבים שצמחו מעצמם בלי טיפול בשדה. ונזיריך, הנזיר, הרי לא שותה יין, אז הוא כאילו לא מטפל בשדה שלו. אז ענבי נזיריך זה לא כמו שרשי הבין ענבים המשומרות מראש, אלא מלכתחילה ענבי נזיריך פירושו ענבים כמו קרם של נזירים שהנזירים לא מטפלים בשדות שלהם. גם פה לא מטפלים בשדות שלהם. אבל בכל מקרה הנקודה הזאת היא נקודה פרשנית ולא הלכתית. כי בנקודה פרשנית הרמב"ן חולק על רש"י בהסבר המילה ענבי נזיריך, אבל במהלך העקרוני הוא מסכים. שמה? נחזור. שאם השדה שמורה, עצור, אסור. אבל אם השדה מופקרת, אז מותר לך לבצור ולקצור בתנאי אחד רק. אל תעשה את זה כבעל הבית. אל תתנאי כבעל הבית. בסדר? עכשיו, את כל זה אני רוצה לראות ברמב"ן, במילים והנכון בפירוש הכתוב. שימו לב, זה מחלוקת פרשנית. שענבי נזיריך כמו ספיח קציריך, ולא תבצור כמו לא תקצור. יש פה הקבלה. כי העניין בכל הפרשה יכפול הדין בשניהם, ויזיר בשדה ויזיר בכרם, תזרע שדך ותזמור כרמך, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. יש פה כפילויות, אני מדלג קצת. ופירוש הכתוב, כי הצומח מאליו בשדה מבלי חרישה וזריעה לדעת, ייקרא ספיח קציר. ספיח זה דבר שצומח מאליו, שהוא נספח אל קציר השנה שעברה, מגזרת ונספחו על בית יעקב, והגפן שלא עבדו ולא חפה ולא זמר אותו ייקרא נזיר, כי הזירו ויפרישו ממנו כאילו אינו שלו, מגזרת אשר נזורו מעלי בגילוליהם, דהיינו פרשו ממני. וגם אונקלוס הוא מביא פה וכו'. עכשיו אני רוצה את משפט המפתח פה, אני לא רוצה לקרוא פה את כל הרמב"ן הזה כאן. הוא אומר ככה, אצלי יש פסקאות, לא יודע, פה אין את הפסקאות האלה. אחר כך הוא אומר, ועכשיו אשוב לפרש הברייתות השנויות בתורת כהנים בעניין הזה, כפי שהן מטעות. פה הוא נכנס לסוגיה שאולי נלמד אותו פעם. אני אומר לכם אותו קצת. אתם זוכרים את שנת השמיטה הקודמת?
כן.
מה הבעיה העיקרית? הבעיה העיקרית זה הירקות, לא הפירות.
שאסור לזרוק אותם לפח?
לא. ירקות אסור לאכול לגמרי. וזה דרבנן. זה גזירת ספיחין. יש עוד מושג ספיחין באילנות. אבל זה מושג אחר לגמרי. כלומר, החידוש באילנות שגם פירות שצמחו מאליהם יש בהם קדושת שביעית ויש איסור לטפל בהם כאילו אתה בעל הבית. כי אדם יכול לבוא לומר, מה אתה רוצה? אני, העצים האלה, הפירות האלה צמחו מאליהם, אני לא טיפלתי בהם. אף על פי כן אסור לך להתנהג כבעל הבית על הפירות. טוב, קצת יצאנו מחוץ לעניין. אז הוא אומר ככה, אני לא יודע, אני מדלג, תמצאו את זה תוך כדי. וכן מן התורה, שלא יהיה אדם שומר שדהו ונועל בפני עניים בשביעית, ואפילו רוצה להפקיר אותם בשעת לקיטה, אלא יהיה השדה כל השנה מזומן ומופקר לעניים, כך שנו במחילתא. ואכלו אביוני עמך, וכי מפני מה אמרה תורה, לא שיאכלו אותם עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. אז יגיד, תשמע, אני אחלק את זה לעניים. אמר, לא, תלמוד אמר, מה שתשמתנה, הוא נתשתה. מגיד שהוא פורץ בפרצות. אין, הוא פותח את הכל, חבר'ה, תבואו תאכלו. זה העניין של השמיטה פה. אני מדלג לסוף דברי הרמב"ן פה, ממש במילים האחרונות שלו, פה. וכן העניין שאמרו שאין קוצצין התאנים במקצוע ולא דורכין הענבים בגת, גדר ואסמכת מדבריהם, כדי שלא יבואו לידי שימור ואספת הפירות ויגזלו אותם מן העניים. אומר הרמב"ן, טוב, אני ממש שעה, אני צריך להספיק, תסלחו לי שאני ככה גודע, אבל אתם למדתם, אין מה לעשות, אני חייב לחתוך, מה נעשה, בבשר החי. אומר הרמב"ן ככה, אני מסכים לפירוש רש"י שכל זמן שהשדה משומר אסור לקצור. הפקעת את השדה, מותר לקצור, לא בתור בעל הבית, יחד עם עוד עניים נוספים. גמרתי לקצור, אני עכשיו עובר לטיפול בפירות הקלושים. פירות הקלושים יש להם עבודות בשדה, מה עושים שם? אומר הרמב"ן, פה תעשה שינוי בצורת העבודה. אבל זה דרבנן. למה זה דרבנן? כי ברגע שהפירות נתלשו מהעץ, אין כבר בתורה איסור, איך עושים?
חל עליהם קדושת שביעית.
כן, חל עליהם קדושת שביעית, אבל הטיפול בפירות, מה מותר, מה אסור בהם, לא כתוב. כיוון שלא כתוב, אז אומר, תעיין במשניות, ותראה שכתוב לעשות שינויים. מה זה דרבנן? הבנו? אז יוצא ככה, לפי הרמב"ן, עצם הקצירה מותרת בתנאי שזה לא כמו בעל הבית. בתנאי שזה לא כמו בעל הבית. עכשיו, זה לא משנה אם זה פירות שגדלו בלי עבירה שלך, דהיינו אם הם מופקרים מההתחלה, או אפילו, וזה הוא מסכים לרש"י, או פירות שלא הפקרת אותם מההתחלה, אבל עכשיו תפקיר אותם, זה בסדר. עד עכשיו היית בעבירה, אבל כיוון שעכשיו אתה מתנהג יפה, אנחנו מתירים לך לקצור את הפירות. עצם קצירת הפירות מותרת בלי שום שינוי. מותרת בלי שום שינוי. עד פה בשלב הרמב"ם מצריך שינוי גם בקצירת הפירות. שני שינויים מצריך, לפי הרמב"ם. א', לדאוג שזה יהיה מופקר, כמו רמב"ן. דבר נוסף, גם צורת הקצירה צריכה להיות בשינוי, וזה דאורייתא. כי אומר הרמב"ם, מי שיקצור בצורה רגילה, כי למה? כי הרמב"ם ככה למד פשט. מצד אחד אתה אומר לי לא תקצור, ומצד שני אתה אומר לי והיית לכם לאכול. אז אומר הרמב"ם נכון, לקצור בצורה רגילה אני אוסר עליך. אתה רוצה לקצור כדי לאכול, אני דואג לך שני שינויים לעומת הרמב"ם שמספיק שינוי אחד. מה עם שני השינויים לפי הרמב"ם? א', תפקיר את השדה, זה כמו הרמב"ן, ושגם עניים יהיו פה, אבל גם צורת הקצירה תהיה שונה משנה רגילה. בסדר? עכשיו, גם הרב קוק שהתיר את היתר המכירה, אמר שאת ארבעת המלאכות השם דאורייתא לעשות אותם בעל דיור.
מה אמר לעשות
אותם בעל דיור? עכשיו, מה זה היתר המכירה? אנחנו נקדיש לזה שיעור בפני הצמקות והצמקות. היתר המכירה הוא כדלהלן. אני לוקח חתיכת ארץ ישראל ואני עושה אותה לחוץ לארץ. איך? אדמת ארץ שנמצאת ביד גוי לא חל עליו דיני קדושת שביעית בארץ ישראל. לכן זה אחד מהבעיות בהיתר המכירה.
זה מה שהרב הזכיר את המחלוקת של בית הספר עם
מביד, עוד נושא. זה מסובך מאוד את היתר המכירה. הרב קוק עשה את זה בתחיל ורחים והוא אסר ולא, הרב שטיינברג סיפר לי שהרב עובדיה אמר לו שזה לכתחילה. גם הרב עובדיה נותן ככה צ'פקות כאלה, נתן הרב שטיינברג בפנים, ככה, מכאן. אמר לו, תגידי, למה הרב קוק חתם על היתר המכירה? אמר לו, מה? אמר, אם הרב קוק לא היה חותם, היום גם הרבנים החרדים היו אומרים שזה מותר. כיוון שהוא לא, אז דווקא נגדו אמרו עם הספרים. אבל זה מותר. ככה הוא סובר. ככה הוא גם כותב הספרים שלו. הוא יותר מקל מהרב פה. אומר זה היתר לכתחילה, לא בדיעה. היתר.
זה שם שום
כן. ובין מה שקורה היום, רב קוק, אבל לא לוקחים את הרב עובדיה, הולכים לפי הרב קוק, ארבעת המלאכות שהם דאורה ונשארות.
זה אומר שכל החקלאים מוכרים את השדה שלהם כביכול, ועובדים רגיל?
לא, לפי הרב קוק, אסור לעבוד רגיל, זה לא בדיוק ככה, לא עובדים רגיל, כי חוששים לשיטות שעוברות שאתם יכולים לתת. ומתירים במלאכות שהם דרבנן, גם שהבית המקדש זה הכל הדאורייתא. לא יודע, אני חושב גם הוא מסכים שאלה, אבל הוא אומר שזה יותר בשופן. כלומר, היתר המכירה הוא יותר מבוסס, נגיד ככה.
מה זה בעצם להציל את
השוק? כן, כאילו החקלאות תקרוס אילולי היתר המכירה, כי אסור לייבא, אסור גם לייצא לחוץ לארץ. זה קודש, זה
באמת במדינת ישראל כל השנה הזאת לא יצאו פירות בכלל,
אם לא היה יותר מחירה, כששביעית תנהג מדאורייתא בקרוב במקדש, אז זה הלכה, זה מצווה מאוד קשה ליישום, והיא גם מראה שהאדמה היא באמת קדושה, האדמה זה באמת קדוש, כאילו צריך באמת לנשק את החול, זה באמת קדוש, זה לא מילים באוויר, זה לא שיעור באורות, זה אמיתי, זה מעניין, זה אמיתי. בוא נמשיך בסקירה שלנו. זהו, עד כאן רמב"ן והרמב"ם. יש רבנו תם, שתי רבנו מהתוספות, התוספות הזה הוא ביבמות, זה כבר בבבלי, עברנו לבבלי, תכף נראה בירושלמי. אבל אתה אומר, תשמע, אם זה שדה שאתה לא הפקרת אותו מתחילת השנה, אז הפירות האלה הם אסורים באכילה, לכן אל תקצור בכלל.
רק לך אולי אני...
לא, בכלל, 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 גמרנו. הפירות האלה איך הם גדלו? אתה לא הפקרת אותם, נכון? אז עכשיו אתה מפקיר אותם כמו רשי, ואתה אומר, הנה אני התנקתי יפה, תתירו לי לאכול את הפירות האלה. אומר רבנו תם, אתה עושה צחוק, כל השנה עשית עבירות, ברגע האחרון שהרבנים באים לצעוק עליך, אתה אומר, טוב, סליחה, סליחה, אני מפקיר. לא, גם אם תפקיר זה לא מועיל. כתוב, לא תבצור לחלוטין, לחלוטין, כי הפירות האלה אסורים, הם נאסרים באכילה, כמו בשבת. אתה בישלת בשבת פעם? ברוך השם לא. ואם יהודי יבשל, הדברים אסורים באכילה מדאורייתא, זה אסור, לא מדאורייתא. פה זה יהיה מדאורייתא אסור. ממילא אל תמצוא לחלוטין. מתי אומר רבנו תם שאני מתיר לך למצוא? זה כשמלכתחילה הכל היה הפקר. אז ממילא תמצוא. בסדר, אלה הם השיטות פחות או יותר. הלכה למעשה פשוט הרמב״ם שצריך לעשות שני שינויים, גם להפקיר את השדה ולתת לכל העניים לבוא לקצור אחד איתך, וגם עצם הקצירה לעשות מצורת שינוי. עכשיו יש פה עוד כמה, עוד איזה דקות בין הרמב״ם לרמב״ן. כי רבנו תם ככה למד פשט הפסוקים, כתוב לא תבצור לא תקצור, אז לחלוטין אסור. היית תגיד אבל כתוב והיית שאת הצרכים לכם לאוכלה, נכון, זה באותם פירות שמלכתחילה היו השדה היה מופקר, אבל אם עשית עבירה אתה לא נוגע בזה. זה פחות או יותר השיטות פה. תראו, אני בדף מקורות כתבתי בשבע סיכום כל השיטות בעניין, עיין כאן בצילום, זה טעות. הצילום שהבאתי לכאן, שני הצילומים שמופעים פה לא עוסקים בנושא הזה של הבצירה והקצירה, ואז ממש מחילה מכם. בואו נקרא כמה שורות מהירושלמי. מתניתי, תאנים של שביעית אין קוצין אותם במוקצה, אבל קוצה הוא בחורבה. בחורבה דיינו זה שינוי, ואין דורכין ענבים בגת, אבל דורך הוא בערבה, דיינו לעשות שינוי. ואין עושים זיתים בבד וכותבי, אבל קוטש הוא מכניס לבודדה. כל אלה הם שינויים. לפי איך שלמדנו ב... זה משנה. אומר הירושלמי, גמרא כתיב, וצפייה קצירך לא תקצור, הקצירה כנגד הקוצרים, לא. אמר רבי לה, אם אינו עניין לסביכי איסור, תנו עניין לסביכי היתר. כלומר, הרי סביכי איסור בלאו הכי אסור לקצור אותם. אז מה התורה אומרת לי שלא לקצור? תנו עניין לסביכי היתר. כלומר, גם סביכי היתר אסור לך לקצור אותם. אמר רבי מנה, לא נצחק שעלו מאליהן. שלא תאמר הועיל ועלו מאליהן יהיו מותרים. לפום כן צריך מאמר אסור. עכשיו, איזה איסור? לא איסור לחלוטין, אלא איסור בלי שינוי. אבל אם תעשה שינוי, זה יהיה מותר. זה המשך הפסוקים. אצל הקצרה לא תקצור, מן הנזכה לא תבצור, מן השמור בארץ אין את הבוצר, אבל בוצר את מן המובקר. זה המשפט שאנחנו צריכים אותו. עוד פעם, לא תבצור מן השמור בארץ אין את הבוצר, אבל בוצר את מן המובקר. לא תבצור כדרך הבוצרים, מכאן אמרו תהנים של שביד אין קוצים וכו' וכו'. זה חלק מהשיטות של הרמב"ן. מה שדעיין בזה, טוב, נעצור פה. למה? אמרנו שבע, סיכום כל השיטות בעניין, אין כאן בצום, אין לנו כאן צילום. אני אחזור ואני אסכם את הדברים. נתחיל מרבנו תם. רבנו תם, שדה שמתחילת השנה לא הפקרת אותו, הפירות שצומחים בו הם אסורים באכילה מדאורייתא. ממילא אל תקצור, אל תבצור, אל תיגע, שירקבו, אין מה לעשות. זה רבנו תם. אבל שדות שהפקרת מראש, אין לי בעיה איתך, תקצור.
זה שבת לחם מאוכלה.
כן. זה רבנו תם. רבנו תם הוא קיצוני. מה שאסור, אסור לגמרי. מה שמותר, מותר לגמרי. בסדר? בא הרמב"ן וגם הרמב"ם, שניהם אומרים, גם אם עשית עבירה עד עכשיו, אבל בשעה שאתה קוצר, יבקרת, אני מתיר לך. עכשיו, מה אני מתיר לך? ועד כמה אני מתיר לך? לפי הרמב״ם ההיתר הוא מצומצם. א', תביא עניים יחד איתך, ב', כשאתה קוצר תקצור בשינוי.
זה הרמב״ם.
הרמב״ם אומר תפקיר, תביא עניים, אבל כשאתה קוצר אין צורך בשינוי. בסדר? יש שיטה שלישי, נוספת של רש, זה רבי שמשון, הוא פרשן על המשניון זכת שבי, ויש ראיה לדבריו מהירושלמי, שהוא אומר ככה, שהוא אומר איזה מין פשרה כזאת, אומר תשמע, מן המובקר תעשה שינוי. שדה שמתחת השנה הפקרת אותו, והכל היה תקין, חופשי, תקצור איך שאתה. שדה שעשית בו עבירה, וכרגע אתה רוצה להפקיר אותו, רק בו תעשה את השינויים.
אז השיעור של רבנו תם עם רמב״ם.
כן, זה שינוי. מה? הרמב״ם סתם, אבל ברמב״ן יש דברים ברורים. לפי הרמב״ן לא חילק בין שדה שהיה מופקר מתחילת השנה, לבין אם אתה מפקיר את זה עכשיו. בכל מקרה הוא צריך שינוי. לפי רש ועל סמך הירושלמי, אם התנהגת יפה, חופשי. התנהגת לא יפה עד עכשיו, אמנם אני לא כמו רבנו תם שאוסר עליך, אני מתיר לך אבל בשינוי. מה בדיוק שיטת הרמב״ם? בסיפור הזה הרמב״ם סתם את דבריו. טוב. אני עובר לנושא של חרישה לפי עזריה. רבנו שמשון סירלוי. הוא פרשן על המשנה. אני אומר לזריעה כתוב התורה במפורש. נטיעה וזריעה זה היינוח או לא היינוח? מה אתם אומרים?
נטיעה זה של עץ כבר, זריעה זה זרע.
בלכות שבת יש הבדל ביניהם?
לא. אבל זריעה זה יועיל לך בשנה הזאת. נטייה זה יועיל לך לעוד כמה שנים. בזריעה יש הרבה יותר מקום לגזור לשנה הזאת מאשר לשנה, מאשר נטייה. כי אנשים, אדם לחוץ, אדם הלחוץ שיהיה לו פירות. אז יזרע בשנה הזאת, בשנת השמיטה גם.
ראיתי את זה בשום מקום את הסברה הזאת?
מזמן כנראה.
אתה פילה פלאים, מעולה. לא באמת, מצוין. את הסברה הזאת אומר החזון איש. כי החזון שלה לקושייה, איך יכול להיות שנטייה זה דבר בזריעה הזאת? הוא שאל עוד שאלה. לבצוא, כתוב פה שתך לא תזרע וחמך לא תזמור. לא תזמור. מה זה לא תזמור? לא להוריד ענפים מהעת כדי שזה יצמח. אז מה אני לא מבין? זה דאורייתא, ולנטוע עץ זה דרבנן? כשאני נוטע עץ, עד שהעץ הזה ייקלט וייתן פירות, זה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. זמירה, יש לי כבר עץ נתון. כשאתה זומר, אתה מוריד ענפים, העץ צומח יותר טוב. זה נותן יותר, זה מועיל לעכשיו.
זריעה זה לעכשיו?
זריעה תלוי של מה? זריעה של צמחי, של זריעה של דברים ש...
ירקות.
ירקות, דברים שמעכשיו יגדלו מעכשיו. אז זה הנקודה פה. בוא, על זה יש סיכום. הסיכום פה זה... יש... הוציאו ירושלמי כמו ארץ כמו שוטפת. ובעיירות למטה, הוא פשוט לקחת את הנושא הזה, סיכם אותו. הביא את החזון אישי לכולם. בסדר? אמר, אנחנו עושים קצת סקירה כללית. עכשיו, למה הסקירה? עכשיו, כיוון שעסקנו בנטייה, אני רוצה להעיר פה עוד הערה בנטייה. עוד הערה בנטייה. אם נטייה זה דרבנן, אז למה אסור לנטוע עצים לפני שנת השמיטה? מה זה? לא, למה? שלוש שנים עורלה. אז אם נאמר כמו שאמרנו שבוע שעבר שזה דיני מרית עין או דיני מניין שנות עורלה, אז זה בסדר, הבנתי, זה דיני דרבנן. אבל יש ראשונים שסוברים שנטייה בשמיטה זה דאורייתא, זה איסור דאורייתא, לא כמו הסברה של החזון, זה איסור דאורייתא. אם ככה, למה אסור לנטוע עצים עוד לפני השמיטה? מה תגיד לי? דיני תוספת שביעית, נכון? אבל בימינו אין תוספת שביעית, ובכל זאת נפסק להלכה שעצי מאכל אסור למטוע מותר למטוע עד 44 יום לפני ראש השנה. זה הלכה למעשה, כן?
אני חושב שאומרים שזה לפני
עד 40, עד ט"ו באב מותר למטוע עצים. מט"ו באב נסגר, נדבר על עצי מאכל.
אם האיסור מדאורייתא, בגלל
שאפשר לצאת לרבנן לפני. אבל מדין תוספת שמיטה, אין היום תוספת שמיטה. הוא יודע שמותר לחרוש עד הרגע האחרון.
מה? איזשהו לא מאכל.
אז זה תלוי בנימוקים, זה תלוי, למה צריך אסור? אם נאמר שהאיסור הוא מצד תוספת שמיטה, זה גם לא מובן, כי אם אין תוספת שמיטה. לכן באים הפרשנים, אני עכשיו נכנס לנושא השלישי, קדמנו. אני נכנס לנושא השלישי. מה שדיבר על הנטייה, אני נכנס לנושא השלישי. הנושא השלישי אומר לי, תשמעו משהו, לא... מה שאתם יושבים, אתם לא טיפלו מהכיסאות. תסיק אותו מעמד. אומר לך, אל תטע עץ שבוע לפני ראש השנה. תדע כי מה יקרה? כי אתה מחלל את שנת השמיטה. למה? כי השורשים, מתי התחילו לעבוד באדמה? בשמיטה. אז אתה גורם
לעבודה בשמיטה.
אבל שמי עבוד בשמיטה?
האדמה.
שומעים? יש פה יהודי ברובע, ישראל פון פנגר שמו, יש לו כברות דבש, ינות, דבש פולטפנגר, חברה, תראו אותו נראה כמו, כמו, גם, לא יודע, כמו איזה, מינימום הרב הראשי, יותר מהרב הראשי. עם כיפה חזקה, מה זה מהיהודים של פעם? הוא לומד כל היום. קם בערב שנות בוקר, שהוא חפר את הלומד, וכשצריך ללכת לכברות הוא הולך. עכשיו הכברות שלו עובדות באופן הבא. כבר הדבורים יוצאים, מעבירים את האבקה ממקום למקום. עכשיו, אזורים חקלאיים מזמינים אותו ומשלמים לו שישים את הכברות אצלם בסדר. יש לו בערבה ועוד כמה. עכשיו, אתה שאלה מעניינת, בשנת השמיטה, הדבורים האלה גורמים להצמחת עצים, מותר ואסור. מה תגידו, זה גרמה, וזה גרמה, וזה 20 גרמות, בכלל מה הוא קשור לסיפור? אותו נושא פה. יש דעות בראשונים. שאסור לנטוע עצים לפני שנת השמיטה, כי האדמה תיצוס ותעבוד על ידך. לכן כך 44 יום לפני. כי אחרת אין סיבה לקחת הזמן הזה מראש. כי אין דין תוספת בימינו. אלא אם כן נגיד זה הכל דרבנן וזה משום מרית עין, שנות אורלה וכל הדברים האלה. אבל יש שיטות בראשונים שככה מסביר את העניין של הנטייה. אז אם נסכם פה את העניין של הנטייה, יש דעות שאומרות זה דרבנן. החולקים בפשטות מסתבר להגיד שנטייה בשמיטה עצמה זה דאורייתא. ככה מסתבר לומר, לכן הלכה למעשה בשמיטה לא נוטעים. לא נוטעים. אני רק אני רק פה עד עכשיו היה אני רק טוב בוא אנחנו בנושא חרישה נטייה זריעה בסדר אנחנו בחרישה נטייה וזריעה אז על נטייה דיברנו חרישה זה דבר מאוד מעניין ו אני לא, הפוך אני לא זה לא שיעור, אני קורא אני סתם ביקטתי ואני קורא אז תראו על חרישה אני הבאתי ממש סיכום מצוין זה הערה פה בספר הזה משפטי הארץ זה הספר משפטי הארץ אוצר הלכות ארץ ישראל שביעית הלכה למעשה זה בית מדרש להלכות בהתיישבות החקלאית הרב אפרטי הרב אפרטי הוא היה המשבק של הרב אלישיב אבל הוא משמש בקודש הוא היה המזכיר הראשי שלו אבל הרב אפרטי בעברו למד בקרם ביבנה הוא בוגר הסדר אבל אחר כך כבר נהיה קיצויני. אבל מה שכן, בהערות למטה הוא מביא הרבה מהרב קוק, כן. זהו, כן. הוא לא כותב זה הרב קוק. לא, כי זה ספר מפורסם. כולם יודעים זה הרב קוק. לא ציין זה הרב קוק.
לא כותב שבת הארץ.
שבת הארץ. לא, בדקתי את זה. גם ספרים אחרים שהוא מצטט, הוא לא אומר מהמחבר. אז זה כללי. בדקתי את זה. עקבתי אחריו. מה הוא עושה? אבל הוא מביא הרבה משבת הארץ. בכל אופן, הוא הביא את הסיכום כדלהלן, האם חרישה זה איסור דאורייתא או לא? אולי נתחיל מהרמב״ם, כי הרמב״ם קצת מבלבל אותה. אחר כך נראה את אז נוכל להבין כמה הסיכום פה הוא תמציתי. הרמב״ם אומר את המילים הבאות. מצוות עשה לשבות בשנה השביעית מעבודת הארץ ועבודת האילנות. שנאמר בשבת הארץ שבת להשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. נו, מה זמן אני מבין מפה? זה דור. וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ, או האילנות, בשנה זו ביתן קצת עשה. טוב, עכשיו, כשאני קורא הלכה ג' אומר ככה, וזמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה. ולמה פרטן הכתוב? לומר לך על שני התולדות האלו בלבד הוא שחייב. ואר שאר התולדות שבעבודת הארץ, עם שאר האבות שלא נתפרשו בעניין, אינו לוקה עליהם. אבל מכיר אותו מכת מרדות. כיצד? החורש או החופה. אז על החורש והחופה זה מכת מרדות, זה דרבנן. אז ברמב"ם יוצא לי משהו. אז יש כאלה שככה מתרצים שני סוגי חרישה. יש חרישה שנועדה לחרישה באדמה, ויש חרישה כדי, כן, זה חרישה, זה יכול להיות רבנן. והחרישה שעניינה לחסות הזרעים, לא, אחרי שזורעים חוזרים ומכסים את ה,
יש חרישה לפני הזריעה וחרישה
אחרי הזריעה. כן, אז זה החרישה אחרי הזריעה, זה יהיה דאורייתא. ככה רוצים לטעון, אבל בואו נראה את הסיכום פה. אז ככה, בואו נראה את הדברים מבפנים. זה סוגיה במועד קטן. רבא אמר, אבות עשה רחמנה, תולדות עשה רחמנה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שדך לא תזרח, חנוכה לא תזמור, אצפת זרח לא תפצור, ונראה זרח לא תמצור. מיכתי שואל את הגמרא, הרי זמירה בכלל זריעה ויצירה בכלל קצירה, למה הלכתה קטנו רחמנה למימרה דען את תולדות מחייב האחרינה לא מחייב. וכן נסק ברמב״ם פרק א', הלכה א' עד י', זה הפירוט של העניין הזה. אני מדלג לעניין של כתב החזון איש שחורש וזורע תולד מכונה חייב מן התורה, ומשום ששינוי במלאכה נחשב למלאכה דרבנן, רק שהשינוי במלאכה עצמה. אבל כשהשינוי רק בייחוס המלאכה לאדם, כל שנחשב גירה גירה חיה. ובהפעלת המכונה נחשב חיצים שלו. כי היה מקום לומר שנפעיל מכונות אוטומטיות לקצור את הפירות. אומר לך אדוני, זה לא עוזר. זה לא עוזר, ולכן זה יישאר אסור. טוב, זה הוראה כללית. שתיים זה מה שאנחנו צריכים לעניין שלנו. אחד היה הקדמה לשתיים. נחלקו המוראים למועד קטן אם לוקים על החרישה, ופסק הרמב״ם פרק הלב על אחד ד' שאין לוקים, אך נחלקו ראשונים ואחרונים אם חרישה אסורה מן התורה או מדרבנן. וכאן הוא ביקור למקורות רשי, ריטב"א וכו' וכו'. לא נעים להגיד, אבל בצילום פה אני גזרתי וחתכתי, אז יש פה ככה, השורה הזאת זה אחד, השורה התחתונה פה זה שתיים, והשורה העליונה זה שלוש. בסדר? אז אומר, כתב שאין לו כן הלכה רישה, וכן בהלכה י' כתב שמן התורה אסורות רק ארבעה מלאכות ולא כלל חרישה עמהן, משמע שהיא אסורה רק מדרבנן. לעומת זה בהלכה א' הוא כתב שבחרש ובקציר תשבות. זה סתירה ברמב״ם, ואז יש הרבה מפרשים, נודע ביהודה, משנה למלך וכו' וכו'. אני אומר בסיכום מה שאמר החזון איש, וגם פאת השולחן. פאת השולחן כתב אותו רבי ישראל משקלוב, הוא היה תלמיד הגר"א שעלה לארץ ישראל. עכשיו תשמעו מה זה מסירות נפש. הוא כותב בהקדמה, רבי ישראל משקלוב אומר, אני שוכב בעליית גג חולה, נוטה למות, ויחד איתי הבת, ביתי היחידה שנשארה לי, כי לא עלינו אשתי ושאר הילדים כבר נפטרו ממחלות, הייתה מגפה בצפת. אבל נשארתי אני לבד חולה עם הבת היחידה שנשארה לי. הוא אומר, נדרתי נדר שאם אני אקום ממחלתי אני אכתוב ספר מצוות הקדושות בארץ. מה, כאילו עשו עליו סרט?
כן, דיבוש קטיב, מכון התורה בארץ. אני אבקוש, לא בסרט הזה, חצי שעה. כמה אדרואים באו והתעללו בהם, הוא עמיד מתוך קרבית עם חום, והוא מקריא את הספר, וסופים לו, ובדפקו,
זה
צריך להתקיד. כן,
זה לא, זה פעת השולחן. הם טוענים כך, כדי ליש את הרמב״ם,
הם אומרים יש בהלכות שמיטה שני חלקים, והאמת היא זה כתוב בפסוקים. בפסוקים כתוב ככה, ובשנה השביעית שבת שאתון יהיה לארץ שבת להשם סדחה לא שנה השביעית לא סליחה ושבתה הארץ שבת להשם, זה מצד עשה. אחר כך שבת שבתון יהיה לארץ, זה גם מצד עשה. זה אותו משמעות, זה אותו משמעות מצוות עשה שארץ תשמור, זה מצד עשה. ויש מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה, ולפי זה הכל מסתדר. ברור שחרישה זה דאורייתא, אז למה הרמב״ם אמר מכיר אותו מכת מרדות, כיצד החורש או החופה לצורך הקרקע או המסכל או המזבה וכיצד בהם נשאר עבודת הארץ וכן המבריך וכו', מכיר אותו מכת מרדות, למה מרדות ולא דאורייתא? כי זה עשה וזה לא תעשה. אם זה היה איסור לא תעשה, אז זה היה מלכות מדאורייתא. אבל כיוון שהרמב״ם סובר שחרישה שייכת לעשה, ועל עשה זה אומנם דאורייתא, אבל לא
כמעט.
עכשיו תראו, זה סיכום מלמעלה. צריך להיכנס לסוגיה האלה מבפנים. כי אם חרישה הוא דרבנן, אז איך יכול להיות שתוספת שמיטה בחרישה יהיה דאורייתא? זה הרי לא יכול להיות. אני חייב לומר את הפשט הזה ברמב״ם. אז אלה שאומרים דרבנן צריכים להעמיק איך להסביר אותו. בוא אנחנו, איך אומרים, חצי עיון, חצי בקיאות, חצי סיכום אנחנו עושים פה. למעשה בזמננו אין תוספת שמיט וחרישה, מותר לחרוש עד דקה לפני כניסת אחר. זה מבחינת דיני חרישה. חרישה עצמה בשנת השמיטה עצמה, אמרנו שגם על הרכוב של היתר מכירה, את החרישה אני צריך לבדוק עוד פעם אם את לא מתיר, נדמה לי שגם חרישה הוא עושה והוא מתיר רק עדי גוד, לא עדי בסדר? כי ההנחיה הפשוטה שחרישה אנחנו לא לומדים משניות לצערי, היום לומדים משניות מופיע לתנות שעידור מותר לעדור, וכל הפרשנים אומרים שעידור זה דרבנן. איך זה יכול להיות שחרישה יהיה דאורייתא ועידור זה איסור דרבנן? עידור זה קצת מסביב לעץ למטה. גם פה החזון איש אומר שבהבדל קל משתנים ההלכות בשנת השבוע, הוא מגדיר את זה. כי בהלכות שבת עידור וחרישה זה אותה פעולה. אז אפשר למתק את זה, להגיד כך, חרישה זה עבודת שדה. עידור זה טיפול נקודתי בעת עצמו, לא באדמה. נכון שהפעולה נעשית באדמה, אבל למעשה זה טיפול
בצמח
עצמו. טוב, עד כאן הסקירה הכללית. הגענו לשלב שאותו הכי אני אוהב, אבל הזמן קצר, זה מה בדיוק עשו בשנת השמיטה? מה בדיוק עשו? המנחת חינוך, זה אני פה מלכה. הבאתי שני מנחת חינוך. אחד, מנחת חינוך בסימן שין כבב, אבל זה קטע קצר מתוך מנחת. אבל יש לחקור. הוא אומר, יש לחקור. האם אומנם אין איסור זריעה בתוספת שביעית? האם בכל זאת יהיה מותר לזרוע למרות שהשורשים יתחילו לעבוד בשנת השמיטה עצמה? במילים אחרות, האם איסור מלאכה בשנת השמיטה זה כמו בהלכות שבת? בהלכות שבת האיסור על הגברה מבין מה אני אומר?
האדם אסור
לעבוד. אבל אם אני רואה גוי עושה עבודה בשבילי, גוי, יותר מזה, גם אם יהודי לא יאמר לגוי, תשמע גוי, תבשל לי ארוחת בוקר, מדאורייתא זה מותר. חכמים עשו את זה. אבל מדאורייתא זה מותר. אז גם שמיטה זה אותו דבר? זה איסור גברא או לא? כתוב ושבתה הארץ. זה דין באדמה שהיא תשבור. ואז גם אם גוי יבוא בשדה שלי לעשות עבודות בשבילי, אני אגיד לו גוי, אם אתה תעשה, אני היהודי עובד, כי השדה שלי גוי עובד בו. את שאלו מה עם היתר מכירה?
זה לא
דומה בכלל. היתר מכירה בעלות של השדה הוא של הגוי. פה אני מדבר על שאני, זה לא כתוב פה, אבל זה הפשט. מדובר שאני בעלי השדה, אז אני צריך לדאוג שהשדה שלי, לא רק שאני לא אעבוד בו, אלא שהשדה עצמה לא תעבד. לפי זה יוצא דבר נפלא מאוד, לא. שאסור לנטוע עצים לפני ראש השנה מדאורייתא, או מדאורייתא או מדרבנן. למרות שבשנת השמיטה עצמה אני לא עושה כלום, אלא השורשים עובדים בשבילי.
כי האיסור על החפצה.
אמרתי לכם דוגמה יותר קיצונית מהשאלה הזאת. לא, ודאי, אם גוי יעשה, אני עובר על איסור עשה. אבל אי אפשר להגיד שאני עובר על איסור מלאכה. כי אמרנו, יש איסור מלאכה על הגברה, זה דבר אחד, ובנוסף יש גם איסור על החפץ. אני רוצה לשמוע דוגמה, בהלכות שבת יש מושג שנקרא... מה זה? או, בשבת אין לי בעיה לפני, אתה עושה מה שאתה רוצה. כי בשבת אין מושג שהמלאכה לא תעשה. כל סיר שאני שם על האש, הוא מתבשל בשבת. נכון, הדוגמה היא שביתת כלים. שביתת כלים... הכלים שלך צריכים לשבות. שביתת בהמה. האם מותר, זה הלכה למעשה, האם מותר לתת את החמור שלי לגוי בשבת שיניג את החמור? זה איסור דאורייתא, בחמר. זה איסור, כן, זה שביתת בהמתו. זה נקרא שביתת בהמה. אז רואים מכאן, גם אם אני אגיד לגוי ביום שישי, זה לא יעזור. כי הבהמה שלי צריכה לשמור, כך גם האדמה צריכה לשמור. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת לדון עליה, והוא... כל זה דיברנו על עבודות שדה. אבל יש עוד דבר אחד, זה עבודות בעצים, באילנות. עבודות באילנות ובעצים. מה זה? עכשיו, הקצירה לפעמים זה עבודות אילן ולא עבודת פירות. יש ככה, אנחנו צריכים לדעת באופן מדויק. אז אמרנו שביתת הקרקע זה בקרקע עצמה. האם והמנחת חינוך זה החינוך הארוך יותר, זה כבר תראו לבד אם מתחשק לכם, במצווה קי"ב אות א', אגב זה, הוא חוזר לעצמו בעוד מקומות נוספים, ואני חיפשתי את הכי קל והכי פשוט שלו. הוא אומר, יש גמרא במסכת עבודת זרה שמוכיחה ששמיטה זה לא על האדם אלא על הקרקע. והמנחת חינוך כדרכו מוצא נפקא מינה. שמיטה זה מצד שהזמן גרמה או לא? אז יפה, תפתור את כל הבעיות, תן לאנשים שיעבדו.
או לעבדים.
למה לא? אם זה מצד זה שהזמן גרמה, אז אומר הממחת חינוך, מתי אני מצד זה שהזמן גרמה אנשים פטורות? זה כשהמצווה היא על האדם. אבל פה זה על הקרקע, מה, גם אם גוי יבוא לעבוד, אני אומר, עשו, כי הקרקע צריכה לנוע. מה, הקרקע היא בן אדם. זה מדהים. זה מדהים, זה לא מילים באוויר, זה לא שיעור באורות עכשיו, זה שיעור בהלכה. האדמה היא ישות, היא עצמאית. אמר לכם את הדוגמה עם ישראל פונפנגר, זה מי זה פה ברובע, דבש פונפנגר. הוא יש לו כברות בכל מיני מקומות, בערבה, בכל מיני מקומות. החקלאים שם באזור משלמים לו כדי שאת הכברות ישים אצלם באזור החקלאים. כי הדבורים מעבירים, אז הוא בשנת שמיטה, הוא שאל מה לעשות. כי הדבורים מעבירים. אז זהו, הוא אמר לי שיש לו בעיה. נכון, זה עובר היניקה.
אמרתי לו, למה אתה מחמיר? הוא אומר, אני מחמיר, אותך הוא גם לא עשמי 20 שנה.
אז זהו, אז לא יודע, איסאפון ככה אמרו לי שהוא הלך לרשור זה לרב סוף ימיו, הוא אמר שמה זה שאלה כזאת, אין לי כבר כוח לעיין. יכול להיות, זה כלי שני, לא כלי ראשון. כך הוא אמר לו, זה אומר אין לי כוח לעיין, או שהיה לו ספק, לא רצה להכריע לו, אבל זה 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 מתאים לדיון פה. זה מתאים פה לדיון פה. עכשיו יש פה עוד דבר אחד וזה נסיים. יש פה קהילות יעקב והוא שואל, הוא רוצה להסביר גמרא בירושלמי. מה יש פה? אז הקהילות יעקב יש לו ככה, יש לו שאלה. יש גמרא בירושלמי, משנה. המשנה אומרת שמותר לקחת תאנים שעל העץ, למרוח עליהם שמן. כי השמן מצמיח את ה... ומשבח את זה, או לעשות אפילו חור בתוך הזה, לתפתה בתוך זה. עכשיו, האם מותר לעשות את זה בשנת השמיטה עצמה? זה משניות, גמרא, מחלוקות וכו' וכו', ויש, והלכה שמותר. אז הוא שואל רק רגע, למה מותר? הרי אתה מטפל בפרי עצמו. מה זה? אז הוא אומר ככה, לא, אז עכשיו ככה, הוא אומר ככה, אם זה פירות של שישית שסומכים בשביעית, מותר. אבל אם זה פירות שצומחים בשביעית לשמינית, אסור גם אם זה בשמינית. אומר, יש פה משהו לא נורמלי. שהוא נורמלי. אז הוא מביא כמה פירושים פה, בסוף הוא אומר, ככה, ונראה לאן יודעתי. בדרך אפשר. הוא פחד. דהנה במשנתנו בתר דינה דהן סכין את הפגין וכו'. בעצם אני רק אומר את הסיכום דבריו, הוא אומר ככה. יש עבודות קרקע, יש עבודת אילנות, ויש עבודת פירות. עבודת קרקע מתחילה מראש השנה, מסתיים מראש השנה. לפניה יש תוספת, היום אין תוספת, אין שום. כשאתה דן איתי על עבודת אילנות, או על הפירות, זה כבר נושא אחר. זה קדושת שביעית. קדושת שביעית מייצרת איסורי פעולה שקשורים לקדושת השביעית. אני מחבר את זה לתחילת השיעור. פירות שצומחים בשנת השמיטה, גם אם הם הפקר, מהרגע הראשון, ספיח קציריך. מדובר על פירות שגדלו מעצמם. לא טיפלתי, לא עשיתי כלום, שום דבר. פתאום העצים התחלתת פירות, לא השקעתי, לא כלום. הפירות האלה אסורים בקצירה. אסורים בקצירה. נכון, סייגנו את זה. אמרנו אסורים בקצירה בתור בעל הבית. אבל בתור בעל הבית כעוד אחד מכל העניים זה מותר. ולפי הרמב״ם גם לעשות שינוי בעצם הקצירה. פה בא החידוש. את זה, את השינויים האלה צריכים לעשות לא רק בשנת השמיטה, אלא גם בשנה השמינית. כי אלה הם פעולות בפירות. והפעולות בפירות נקבעות לא לפי התאריך ראש השנה, ראש השנה. אלא זה נקבע לפי קדושת הפירות. וקדושת הפירות זה, את הפירות שאנחנו אוכלים היום, הפרסקים, היום יצאים לשולחן הפרסקים, ענבים, כל הפירות האלה הם פירות של השנה הקודמת. כי הכנתה ותחילת הצמיחה שלהם הייתה לפני תשרי. היה אי שם תמוז אב של השנה הקודמת. אז אם השנה הייתה שנת שמיטה, הענבים שהיום מביאים לך לשוק הם ענבים רגילות, הם חולים. תעשה מה שאתה רוצה בהם. לעומת זה, מתי הענבים, אני אתחיל להסתבך איתה, הענבים שבשנה השמיטה, כבר בתשעין עין וב, אני אהיה לי את הבעיות האלה. זה כאילו את יעקב ארוך מאוד, ועל פי זה הוא מיישב סוגיות וגמרות ומסביר ירושלמי וכו' וכו'. אומר זה מתאה, אבל אתה חייב להבין שהמלאכות שהתורה אמרה הן מחולקות לשתי קטגוריות. למרות זה לא כתוב בתורה. כי כשאני קורא את הפסוקים בתורה, זהו, כבר צריך לעצור מאוחר. בעלי זה מאוחר, אתם עוד בטח בשיא הלימוד. יש איזה מנהג שהולכים לישון, אני הולך לישון, אני לא יודע מה אתם עושים. מה? הלוואי. אז זהו, אז פה כתוב ככה, תראו את הפסוקים, תראו את הפסוקים, בפסוקים כתוב ככה: שש שנים תזרע שדך, שדה, קרקע, ושש שנים תזמור כרמך ועשת את תבואתה. זה זריעה וזמירה, זה פעולות ששייכות לעץ ולקרקע. עכשיו, פסוק דלת, עדיין זה תשלח לקרקע, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. עכשיו, כשאני עובר לפסוק ה', זה קציריך לא תקצור, ענבי נזיריך לא תבצור. זה כבר פירות. ופירות זה קטגוריה אחרת לגמרי מהקרקע. כי הקרקע כבר נחה, הפירות צמחו, מה אתה רוצה עכשיו? כשאני מטפל בפרי, אני לא מזעזע את האדמה ממנוחתה. אדמה נחה, מה אתה רוצה? והכי שגם בפירות. טוב, מה למעשה? שלא מספיק שיעור אחד בשבוע, וצריך ללמוד שביעית.